הכיתה הזאת הייתה הכיתה שלי עד שנת תשמ"ז. טוב, יופי, טוב לחזור לך. ספר דרך השם של הרמח"ל הוא באמת, ודאי שמעתם עליו הרבה הקדמות מאנשים שמכירים את הרמח"ל טוב יותר ממני, אבל הוא באמת ספר מוזר, כמו מסילת ישרים, מכיוון שהרמח"ל, עיקר השקפת העולם שלו הייתה השקפת עולם שבאה מתוך הקבלה, וההנמקה הייתה מתוך הקבלה. עכשיו, לא זו בלבד שההנמקה היא מתוך הקבלה, אלא מי שקורא את הרמח"ל, בעיקר למשל מי שיסתכל ספר שהוא קל יחסית בקוף למדחת פתחי חוכמה, אז יראה שהרמח"ל זה בעצם ספר של נבואה. באמת הוא מדבר כאילו יש לו איזה קו ישיר למעלה, והוא קולט תשדורת, ואז הוא מפרש את מה שהוא קלט. וכל המונחים וכל התפיסה היא תפיסה שמשתמשת במושגים של קבלה. עכשיו, הכישרון האדיר, הספרותי האדיר של הרמח"ל, היה לכתוב על נושאים של מוסר ושל הדרכה אישית בלי להזדקק לקבלה, בלי להזכיר מילה אחת של קבלה. אז יש לו כמה ספרים שכתובים בסגנון אפשר לומר המסתיר הזה, המחביא. הספר המפורסם הוא דעת תבונות, אבל דעת תבונות יש לו חלק שבעצם מסביר למה הוא באמת התכוון, וכמובן מסילת ישרים בדרך השם. אז לפי דעתי מסילת ישרים בדרך השם הם ספרים תאומים. מדוע הם ספרים תאומים? מכיוון שהם מסבירים דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אם אנחנו מדברים על הקבלה של הרמח"ל ושואלים את עצמנו מה אדם יכול לעשות כדי להביא את העולם למצב, להביא את עצמו ואת העולם למצב מצב נכון, לא למצב של גלות השכינה ושל קלקול ושל תגבורת הרע, מה אדם צריך לעשות? הרמח"ל יש לו תשובה, ולקבלה של הרמח"ל יש תשובה, אבל לפני זה אני צריך להסביר איזשהו דבר. אחת השאלות החשובות שהמקובלים עסקו בהם הייתה איך העולם מתנהל ומתקדם, מה הדינמיקה שפועלת בתוך העולם. עכשיו, הרבה הניחו, בעיקר כלומר בני זמננו, הרב קוק זכר צדיק לברכה למשל, הניח שאם אנחנו מתחילים מן התוהו, מהבלגן, ואנחנו מגיעים אל התיקון, אז אפשר לצייר גרף מן התוהו, מן הזמן שהאלוקות בהסתר, אל התיקון שבו האלוקות נגלית. אם נצייר גרף כזה לאורך ציר הזמן, אז צד אחד של הגרף יתאר את גילוי האלוקות וצד אחד יתאר את הזמן, אז נקבל איזושהי התקדמות, יותר ויותר גילוי אלוקות כאשר הזמן מתקדם. ואז בעצם כשאני בחנתי תלמידים להיכנס להר עציון לפני שנולדתם, אולי את ההורים שלכם, אז אנשים אמרו לי שהם באים לישיבה מכיוון שהם באמת לא רוצים להשקיע בלימוד, אלא להינשא על גלי הלימוד שקיימים כבר, להיות עם הזרם ככה, לקחת מזרון גומי, וכך הסברתי להם זה מה שהם רוצים, ולצוף עם הזרם בנחת. והנקודה היא שאדם יכול לעשות כך, היות והזמן מתקדם לקראת תיקון, אז אדם יכול לקחת מזרון גומי ולצוף לו לאורך ציר הזמן, ופשוט לראות את העולם שהוא הולך ומתקן סביבו ונעשה יותר טוב סביבו. אז למה אדם בכלל צריך להשקיע במשהו? התשובה, תשמע, צריך לקיים תורה ומצוות, ואם אדם לא מקיים תורה ומצוות אז הוא מגביר את הקליפות בעולם, מגביר את החושך בעולם, מקלקל. אבל באופן כללי, באופן של תהליך גדול ומכריע, העולם הולך ומשתפר לאורך ציר הזמן. לכן, אם תסתכלו בכתבי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, תראו שאחת הבחינות החשובות היא הבחינה ההיסטורית. ואת אם למשל נשאל את עצמנו מה יותר טוב, מלוכה שהיא מאוד ריכוזית ומאוד כופה את עצמה על התושבים, או דמוקרטיה, אז זה לא קשר לחסרונות שיש בדמוקרטיה, אבל השאלה אם לעם ישראל דמוקרטיה טובה יותר, זאת שאלה. אבל בכלל, כמשטר בכלל, יבואו ויגידו לך שאין ספק שהדמוקרטיה טובה יותר, שהרי בתהליך התיקון אתה רואה שהממלכות נעלמו, ובמקום הממלכות באו דמוקרטיות, ומאחר שאנחנו מתקדמים בתיקון, אז הבחינה של מה טוב ומה נכון היא פשוט זאת, מה שיותר חדש יותר טוב מהישן. וזה בעצם קו אחד ברור, כאשר יש לו רק סתירה אחת, וזה הרב קוק מאוד מתמרמר באגרות שלו, שזה כנגד זה עומד מה שקורה בתוך עם ישראל, שהוא משתלב בתהליכים חדשים וזונח את מסורתו, וזה פשוט אסון. ואז הרב מאוד כועס, הדבר מאוד מתמרמר, ואומר אנחנו צריכים לקחת את ההנהגה בידינו, ואז שם מדבר על דגל ירושלים ולמנוע את זה. אבל ביסודו של דבר העולם מתקדם, אז כאשר האדם הוא בסדר, הוא מתקדם עם העולם. לעומת זה הרמח"ל אומר הפוך. הרמח"ל אומר שככל שתיקונו של העולם מתקרב, הרע הולך ומתגבר. זה הרמח"ל כותב במקומות רבים, באדיר במרום, מי שמכיר את הספר, ספר נפלא של הרמח"ל, שמסביר את הקבלה שלו בצורה שהיא די שווה לכל נפש, וגם בדעת תבונות. והרעיון של הרמח"ל הוא רעיון שלנין ביטא אותו במשפט אחד: ככל שיהיה יותר רע, כך יהיה יותר טוב. מה פירוש? שאם באמת השלטון של הצאר יהיה ממש מרושע כלפי ההמונים, אז יהיה טוב. מדוע יהיה טוב? אז המהפכה תצבור יותר אנרגיה ותהיה יותר יסודית ויותר רדיקלית, היא תעיף את כל המשטר הישן ותבנה דבר חדש. ממש הרמח"ל הולך בכיוון הזה ואומר שהרע שבעולם הולך ומתגבר, מכיוון שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מביא את העולם לתיקון הוא על ידי ההבנה שהרע, יש פה מקומות, חבר'ה, אתם לא צריכים לעמוד. הרע דורש, המהות של הרע בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע שבעולם כדי שהוא יביא את הטוב על ידי המלחמה נגדו. וזה דבר שהרמח"ל כותב, ומה שקורה זה בעצם דבר נורא והיום. לאט לאט העולם מפתח חיסון נגד הרע, או חסינות כנגד הרע, ומתרגלים לרע, ואז הרע צריך להתגבר כדי להתגבר על החסינות הזאת, ואז יש לנו תהליך הכרחי של תגבור את הרע. אז אם נשאל את הרמח"ל במבחן ההיסטורי מה יותר טוב, מה שהיה או מה שקיים, אין ספק שאתה מדבר על תהליכים טבעיים היסטוריים, לא יזומים על ידי צדיקים או נביאים, אלא תהליכים שקורים מעצמם בתוך העולם. העולם הולך ונעשה גרוע, וכל מה שקורה בעולם עכשיו הוא יותר גרוע ממה שהיה קודם, לפחות מבחינת ההיבט של גילוי הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. כדי להבין את הרעיון הזה של הרמח"ל, אנחנו צריכים להבין מה העולם צריך להיות, מה עולמו של הרמח"ל צריך להיות, מה עניינו. אם אנחנו מדברים על הרב קוק, אז העולם צריך להיות עולם יותר צודק, יותר ישר, יותר חומל, יותר מכיל, יותר מקרב, אם תרצו, יותר מחבק, ויותר פונה לעבודת הקדוש ברוך הוא כדרך חיים. אם אנחנו מסתכלים על העולם של הרמח"ל, העולם צריך להיות עולם שבו רואים שרצונו של הקדוש ברוך הוא מוליך את העולם ואין בלתו, אין עוד מלבדו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זה, אז לכן ככל שהעולם הולך ומתפתח, והרמח"ל נמצא בתקופת הרנסנס, כשהעולם הולך ומתפתח, ועם התפתחות העולם אנחנו לאט לאט יכולים להיפטר מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, העניין של הנוכחות האלוקית לא נחוץ לנו כדי להסביר איך העולם עובד, כי אנחנו מצליחים לאט לאט להבין איך העולם פועל בתוך חוקים פנימיים משלו. הדבר הזה משפיע על כל מה שקורה בעולם, אנחנו דוחפים את הקדוש ברוך הוא לאט לאט החוצה מתוך תמונת חיינו, ואנחנו באמת, כמו שכתוב הפיוט באמיץ כוח, הפיוט של יום כיפור, ויאמרו לאל סור ממנו. אלא שאנחנו לא אומרים לקדוש ברוך הוא לך, כמו שעשו בדור המבול, אלא אנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא מספיק כדי להגיד לו ללכת. הוא פשוט לא קיים עבורנו. ואפילו אם הוא כן קיים, אפילו אדם שמתפלל ומאמין בקדוש ברוך הוא, לא בדיוק יודע למה, מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא בתוך תמונת עולמי. הדבר הזה הוא מדהים, זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה לוקח בחורי ישיבה, אפילו בחורי ישיבה חרדים, או שאתה לוקח חילונים, אנשי מדע וכל זה, ואתה שואל מה האמונה שלך מוסיפה, מה הערך המוסף שהאמונה שלך מוסיפה במהלך חייך. אז כמובן יש כאלה שיאמרו לך מה שהרמב״ם צועק עליו, שחיים על פי סגולות. אני אומר 36 פעם משהו מסוים ומאמין שזה יעזור לי. או הסגולות שמחלקים לכם של ועד הרבנים לצדקה או דברים, כן, לא יודע אם זה מגיע לפה לגוש או לא. אבל כשנעזוב את הסגולות וכל הדברים האלה שהם על גבול העבודה הזרה, ונחשוב מה באמת הקדוש ברוך הוא שהוא אחד האמת והאינסוף, מה הוא רלוונטי לחיינו? במה חיינו היו שונים אם לא היה הקדוש ברוך הוא בעולם? אז קודם כל היינו קמים להתפלל, אבל אולי כן היינו קמים להתפלל כדי לתת משטר לחיים שלנו, כדי לתת לעשות סדר. היינו מניחים תפילין, ככה זה דבר טוב. אבל מה זה באמת משנה את חיינו? האם אנחנו לומדים גמרא אחרת? האם אנחנו יכולים ללמוד גמרא כאנשים שלגמרי לא מאמינים בקדוש ברוך הוא? האם אנחנו יכולים לעסוק במדע כאנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא? כשמדבר על מדע, לא דווקא מדעי הטבע, אלא מדעי החברה ופסיכולוגיה וכן הלאה, מה? בלי להאמין בקדוש ברוך הוא, בהחלט כן. וקשה מאוד למצוא, ואני משוחח עם אנשים מכל מיני, ומנסה למצוא מה הערך המוסף של האמונה שלהם בתוך עולמם באמת, לא על דרך הסגולה ולא על דרך האמונה של ברסלב שהיא הצלות שמן הסתם יהיה טוב, אלא ממש האמונה הפעילה והמסך לא קיים. וזה בעצם מה שהרמח"ל טוען, שהרע שבעולם הולך ומתקדם עם הזמן, ולהפך, ככל שהעולם נהיה יותר טוב הוא נהיה יותר רע, ככל שהוא נהיה יותר נוח ויותר מסביר פנים והטכנולוגיה מתחזקת והבנת חוקי הטבע מתחזקים, העולם נהיה יותר רע. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים עכשיו להבין את מסילת ישרים ואת דרך השם. אני רוצה לדבר לרגע אחד על מסילת ישרים כדי שנוכל להבין את הקטע שיש לפנינו בדרך השם. הרמח"ל כותב את הדבר הזה, מה שאני אמרתי לכם לגבי האדם שהאמונה היא לא רלוונטית לגביו, הרמח"ל כותב את זה בכאב רב מאוד, בכאב מוסתר אבל חד כתער, וזה במסילת ישרים, רק לא במהדורה הרגילה אלא במהדורת הוויכוח. מהדורת הוויכוח, מי שמכיר, רק להזכיר, יש שני אנשים שאחד אפשר לומר הוא בוגר ישיבת הסדר אידיאלי ממש, אדם שלמד תורה כמו שצריך, אדם שהקים משפחה כמו שצריך, אדם שיש לו יד במדעים כפי שצריך לצורך הכרת השם, האדם שכותב ספרים, האדם שעשה, נותן צדקה מכספו, מקיים את המצוות, זה ממש האדם המושלם. כנגדו יש לו חבר שהוא, אתה חושב, לא עשה שום דבר ולא יודע הרבה, הידיעות שלו מעטות והאחיזה שלו בעולם היא מועטה מאוד. ואז האדם המשכיל, כן, בוגר ישיבת ההסדר, אומר לחבר שלו, איך בזבזת את כל חייך? אז הוא אומר, נכון, בזבזתי את כל חיי, אמת. מה אני יכול לעשות? כשמתחיל משוחח, אז מתברר שמי שבזבז את כל חייו, זה אותו בוגר ישיבת הסדר מושלם, הוא זה שבזבז את כל חייו, מכיוון שאף על פי שהוא ממש אדם נפלא, אדם מושלם, טיפוס רנסנס אמיתי, ששולט בכל דבר שצריך לשלוט, כולל זה שהוא שומר תורה ומצוות, אין לו שום עסק בקדוש ברוך הוא. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא לכאורה מרכז חייו, אבל זה רק לכאורה. עכשיו אני אסביר לכם מה שהרמח"ל טוען, איפה האמונה נוגעת באדם. אבל לפני שאני אסביר את זה, אני אסביר את הרעיון של הרמח"ל מה שצריך להיות כדי שהעולם ישתנה. אמרנו, הקדוש ברוך הוא מתרחק ומתרחק. מה צריך להיות כדי שהעולם ישתנה? והרמח"ל כותב את זה במסילת ישרים, ודרך השם בא לצורך המטרה הזאת. ובעצם מה שהרמח"ל טוען, הוא מסתיר קצת במסילת ישרים, כי מסילת ישרים הוא לא רוצה להפחיד את המעיין, לא רוצה להרחיק אותו ממסילת הישרים, אלא הוא רוצה להראות, הוא רוצה למשוך אותו, הוא רוצה לקרב אותו, אבל וגם בדרך השם כך, אבל בדעת תבונות הרמח"ל כותב את הדברים באופן ברור, ושם הוא אומר שהדרך היחידה שהאדם יכול ללכת בה כדי למנוע את התגברות הרע בעולם וכדי לשנות משהו, ואפילו אצלו בתוך ההוויה הפרטית שלו, היא על ידי מהפכה מאוד רדיקלית במחשבותיו, בתפיסתו. הוא צריך להשתנות מן הקצה לקצה. אי אפשר להמשיך כמו מקודם. לא יכול להיות שאדם יחיה חיים רגילים. איך אומר רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי, שתמה עליו, אפשר אדם זורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה, תורה מתה עליה, האם אדם יכול לזרוע בשעת זריעה וללכת לאוניברסיטה וללמוד ולעסוק במעשיו, ובכלל לחשוב על משהו מן החיים הרגילים שבחוץ, ולהיות אדם שהחברה מתייחסת אליו, הוא יכול לבוא לבית כנסת, לבלבטים ולדבר ויבינו אותו? אין, שישכח מזה. הוא האדם האבוד. האדם שיכול להציל, שיכול לשנות, הוא האדם שיעשה מהפכה וישנה את חייו לחלוטין. הוא נוח בטבע. והנוח בטבע, זה כותב הרמח"ל באדיר במרום. כשהוא מסביר את העניין של האידרה של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, אז הוא מסביר שהרעיון הוא של תיבת נוח. הדרך היחידה היא לסגור את עצמך בתוך בועה, והבועה הזאת כמובן היא לא צריכה להיות פיזית, אבל היא צריכה להיות אמונית, והיא צריכה להיות מאוד מאוד אטומה, מכיוון שאחרת המים יחדרו פנים. וההליכה, הכניסה לתוך התיבה היא חיונית. עכשיו, כמובן שאם אדם בתוך התיבה, הוא עושה מהפכה אצל עצמו בעולם הפרטי שלו. אם הוא מצליח להכניס הרבה אנשים אל תוך התיבה, אז הוא עושה מהפכה בעולם. בסופו של דבר, התיבה צריכה לנוח על הרי ערערת, כשהעולם מתייבש, ואז מתוך התיבה ייבנה עולם חדש, אחר לגמרי מן העולם שמקודם. אבל העולם שמקודם נמחק, צריך להיות עולם חדש. התפיסה הרדיקלית הזאת היא בעצם הרעיון היסודי של הרמח"ל. הרע הולך ומתגבר, מי ששותף תקין בתוך העולם הוא אבוד, מי שיש לו תקווה זה האדם שעושה הפיכה יסודית כנגד העולם. הרמח"ל מדבר על צמתים מסוימים שהייתה אפשרות לאנשים לשנות את מהלך ההיסטוריה. האדם הראשון בגן עדן כאשר הוא אכל מעץ הדעת, ועוד צמתים נוספים. ובעצם הרעיון של הרמח"ל הוא שהדרישה שנדרשה מאותם אנשים, האדם הראשון או עם ישראל בצמתים שונים, הייתה לא פחות קשה מאשר בימינו, כשאני אומר שצריך להתנתק מן הכל ולדעת, כמו שאמר הרבי מקוצק, אני צריך 10 אנשים שיחגרו קש ויהיה על ראשם עלה של כוב, כי אין להם כסף לבגדים, ויעמדו על הגג ויצעקו השם האלוקים. זה בדיוק הדבר הזה. ממש אפשר לומר, אם תרצו לדעת מהי המשנה של הרמח"ל, אפשר לראות את המשנה של הרבי מקוצק בצורה הקיצונית ביותר שלה. זה הדבר. עכשיו הרמח"ל בתוך התפיסה הקשה הזאת, החזות הקשה הזאת, מנסה למצוא מקום לאדם. אז מה האדם צריך לעשות? מהי נקודת האמונה? נקודת האמונה שהרמח"ל מדבר עליה כאן ובמסילת ישרים, היא הנקודה להיות דבק בהשגחת הקדוש ברוך הוא. אבל להיות דבק בהשגחת הקדוש ברוך הוא, אז יש סיפור חסידי שקשור בקוצק, שמגדיר את מה שהרמח"ל רוצה לומר כאן. מסופר על, זה סיפור שמסופר על כמה, אבל בין השאר גם על רב לייבל אייגר, הבן של שלמה אייגר, הנכד רבי עקיבא איגר, שהגיע לקוצק, ואחר כך הוא חזר הביתה. ושואל אותו אביו, תגיד לי, מה למדת שהיית שם? היית שם כמה שנים, מה למדת? אז אומר, למדתי שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. אז אביו התרגז מאוד וקורא לעוזרת, למבשלת מן המטבח, ושואל אותה, מי מלך העולם? אז היא אומרת, ודאי הקדוש ברוך הוא, אין ספק. אז אומר, אתה רואה, המבשלת יודעת את זה. אז אומר, לא, היא לא יודעת, היא אומרת, אני יודע. והנקודה של לדעת שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, זאת הנקודה. אז זה בעצם להיות דבק בהשגחת הקדוש ברוך הוא. הפרק הזה הוא הפרק המרכזי ביותר בעצם ברמח"ל, להסביר שחיבור האדם, החיבור שבין העולם הזה והעולם הבא, הוא הדבקות בהשגחת הקדוש ברוך הוא. אבל בהשגחת הקדוש ברוך הוא מתוך השלטון שיש לקדוש ברוך הוא על העולם ועל האדם. אם האדם מתחבר לשלטון של הקדוש ברוך הוא, ממילא אין לו שום דבר בעולם, אז שום דבר מבחוץ כבר לא משפיע עליו, כי הוא נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו השאלה היא כמובן, מה פירוש להיות נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא? מה המשמעות? איך אדם פתאום נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא? והתשובה היא, האדם קולט מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז יש פה עניין של ערכים. זאת אומרת, מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאדם בשיקולים? מה להעדיף על מה? אני אומר, אני מקשיב לקדוש ברוך הוא, וכשאני אקשיב, אני אשמע. כשתדברו, למה צריך ללמוד תורה? למה? מה הסיבה שצריך לשבת ללמוד תורה? איך יהודי שומר מצוות? איך יהודי מאמין לומד תורה? בניגוד ליהודי שלא מאמין, היהודי שלא מאמין מקשיב לעצמו. היהודי המאמין מקשיב לקדוש ברוך הוא בדרך התורה. הוא אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, פתחתי ספר, פתחתי מכשיר קשר אל הקדוש ברוך, עכשיו הוא מדבר אליי. עכשיו אני רק צריך להקשיב, אני צריך להפסיק לדבר קצת ולהתחיל להקשיב. להתחיל להקשיב למה שקדוש ברוך הוא אומר. זה בעצם הרעיון שכתוב כאן. עכשיו, הדבר הזה הוא גם במסילת ישרים, כאשר מדובר על רוח הקודש. וכמובן שמי שקורא את מסילת ישרים, מבין את מה שקורה גם בהיבט ההיסטורי, הן של עם ישראל אחרי שתצפי, והן בהיבט ההיסטורי בכלל של הרנסנס בכלל. ואפשר להבין שדי קל לאדם לבוא ולומר, אני שומע את הקדוש ברוך. אבל עדיין, כדברי אברבנאל בפרשת מקץ, כשאברבנאל מדבר על החלומות, על חלום פרעה, את אשר אומר משה רבינו, את אשר האלוקים עושה, הגיד לפרעה, אז אומר אברבנאל, יש שני סוגים של חלומות. יש חלומות שבאים מן העדים שעולים מן הבטן אל המוח, ויש חלומות שבאים מן הקדוש ברוך הוא. אז כדברים אלה ממש, יש הרבה דברים שאדם חושב שהם השראה אלוקית, ובסך הכל תוצאה של העדים שעולים מן הבטן אל המוח. זאת אומרת, לא כל אינטואיציה ולא כל דבר שאדם חושב, ושאדם מלא על דעתו, זה עניין אלוקי. אם תרצו, העבודה הענקית של 40 שנה של מחקר שעשה דני קנמן, שזכה בפרס נובל ב-2006 בכלכלה, היא עבודה שעוסקת בהחלטות רציונליות, ומדברת על המון טעויות, בלי גבול טעויות, שאדם טועה בתפיסת העולם הבסיסית שלו, האינטואיטיבית שלו. ממש טעויות קשות מאוד. מכיוון שאדם הוא עצלן והוא הולך אחרי מה שהוא תופס בתפיסה ראשונה ולא בודק, וגם כאשר כן הוא בודק, גם כאשר הוא בודק הוא שבוי בידי תפיסתו הראשונה. והנקודה היא שההטייה הזאת שיש היא הטייה מן היושר שאי אפשר להתגבר עליה. והדרך היחידה, וזה מה שהרמח"ל כותב, אפשר לומר שכל בסילת ישרים עד רוח הקודש, ששם אדם מקשיב לקדוש ברוך הוא, זה בעצם סילוק ההטיות. אתה מסלק את כל השטויות שיש שמתאים אותך מן האמת, וכל מיני קולות מזויפים, ובעצם מה שאומר הרמח"ל, אני מלמד אותך איך להיות נביא אמת ולא נביא שקר. כי קל מאוד להיות נביא שקר, והיה לעם ישראל נביאי שקר, והיה אצל הגויים נביאי שקר, והדבר הזה הוא די קל בתקופה של התלהבות, אז יש הרבה נביאי שקר, אבל הנקודה היא איך להיפטר מן השקר, איך להיפטר מן ההטייה ולראות דברים אמיתיים. ואז אדם דבק בהשגחת השם, ואז האדם בעצם עולה על מסלול אחר, על מסלול התיקון. ואז היא יכול להיות מהפכה אישית, היא יכולה להיות מהפכה עולמית, אבל זאת הדרך היחידה למהפכה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על ההליכה בהשגחת השם באופן הזה של סילוק ההטיות ולאן השגחת השם מובילה, אנחנו צריכים להבין דבר נוסף, והוא הבעיה הגדולה בתפיסה של השגחת השם לאור מה שאמרנו. כי מה שאמרנו, יש פה בעצם סתירה. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא מוליך את העולם באיזשהו מהלך שהרוע הולך ומתגבר, ושוב, המהות הרוע היא הסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא, האפשרות שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם לקיים עולם בלי הקדוש ברוך. אני רוצה להסביר לכם כמה הדבר הזה הוא חריף, ואני אתן לכם במקומה. אם הייתו שואלים את הרמח"ל, תגיד לי, מה אתה חושב על הקמת מדינת ישראל? אז שוב, אני לא נביא שקר, לא שאלתי אותו, כן? אין לי קשר עם הרמח"ל. אבל אז אני צריך, כן, אני צריך למסור הודעה מוקדמת, אני רק משער מה שהוא היה אומר. הוא אומר, מדינת ישראל היא ודאי דבר מאוד חשוב, אבל מאוד בעייתי. הוא לא היה מסכים לראשית צמיחת גאולתנו בשום אופן, ואם כן, רק מתחת לפני השטח. אבל הוא אומר, כשלעצמו זה דבר נורא והיום, קמה מדינת ישראל, והיא לא קוראת בשם השם באופן ברור וחלק, אלא יכולה להתקיים במשטר כזה שיכול להיות לגמרי לא מאמין, ולהיות שכל אחד יכול להאמין מה שהוא רוצה, והאמונה היא עניינו של כל אזרח, אז הדבר הזה זו צרה גדולה כל כך שאף אחד לא האמין שיכולה להיות. עכשיו, זאת אומרת, אמרתי לכם שלנין אמר, ככל שיהיה רע יהיה יותר טוב. באמת, ככל שיהיה יותר טוב אז יותר רע, וזה בעצם הדבר. אם טוב ורע, זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ולא רואים איך שהוא שולט בעולם והעולם סובל, בסדר, אז העולם יבין, הסבל בא מתוך זה שזונחים את הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר זונחים את הקדוש ברוך הוא וזה די כיף לחיות פה, אז אנחנו בבעיה אמיתית. עכשיו, השאלה היא כך, יש פה שאלה, אפשר לומר, למדנית באופן מסוים. השאלה הלמדנית היא זו, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברצונו ובחוכמתו הוא החליט שהוא מוליך את העולם במהלך הזה של הסתר פנים, של הרוע שמשתלט, שאנשים לא צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, שאנשים מקיימים תורה ומצוות מתוך כדי מאבק יומיומי נגד עצמם ונגד העצלות שלהם וכן הלאה, אז איך אפשר לעשות מהפכה? ואתה אומר שמהפכה היא אל רצון השם, הרי המהפכה היא בעצם נגד רצון השם. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במסלול מסוים, אז איך בכלל יש סיכוי ללכת נגד זה? איך אפשר להתחבר אל ההשגחה? הרי לכאורה, אם אני מתחבר באמת אל ההשגחה, אז איך אני צריך להתחבר? לתת יד למה שקורה, להמשיך עם מה שקורה כאן ולזרום. אבל לבוא ולומר, תשמע, לא, זה לא ייתכן, אתה לא יכול לזרום. הזרם הוא תגבור את הרע שבעולם. אתה צריך להיות שותף למהפכה שאנחנו מארגנים. אז אם כן, אז איפה נמצא רצון השם? וכאן אנחנו מגיעים לעיקר. וזה בעצם הנקודה העיקרית בתפיסת ההשגחה של הרמח"ל. הרעיון הוא שרצונו של הבורא יתברך הוא רצון נסתר. בכתבי הארי הקדוש הגדירו את זה כך, יש שני סוגים של שתי הופעות של רצון הקדוש ברוך. אחד, הרצון שהוא קשור למידות האלוקיות שבסדר השתלשלות, החסד והגבורה והתפארת, זאת אומרת אהבת הקדוש ברוך הוא והפחד שהוא מטיל בעולם ותפארתו בעולם, זה הרצון שבא בעקבות החוכמה. והדוגמה לזה היא כמו שרצונותיו של אדם מוכתבים על פי חוכמתו. כשאדם הוא חכם מאוד, אז הוא רוצה דברים חכמים. כשהוא תינוק, אז הוא רוצה את המוצץ, והוא רוצה אוכל, והוא רוצה לישון. גם כשהוא גדול הוא רוצה לישון. אבל על כל פנים, הנקודה היא שהרצונות של האדם מוכתבים על פי חוכמתו. אז ברור שהחוכמה יש לה יכולת הגבלה מאוד מאוד חזקה. זה כן, וזה לא. כל הרעיון של החוכמה, עניין של הבחנה ושל גבולות, החוכמה, הבינה, לא חשוב כרגע, אבל הם האימהות של הרצון. אבל אמרו שיש דבר יותר מזה. הארי הקדוש כתב, ואת זה כזה כזה, רב חיים ויטל כותב את זה, שיש רצון שהוא מעל החוכמה. ובעצם הוא מכתיב את החוכמה. זה הרצון להתגלות בחוכמה. הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה ממדרגת החוכמה. היא הרצון הפשוט של הקדוש ברוך הוא, והרצון האינסופי של הקדוש ברוך הוא. ושם אין גבולות, ושם יכולים להיות שני הפכים בנושא אחד. בחב"ד היו ביטאו את הדבר הזה, ואמרו שרצונו של הקדוש ברוך הוא, כשאתה שואל איך אתה מסביר את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז אמרו שעל תאווה אי אפשר להקשות קושיות. מדוע אדם מתאווה לדבר מסוים, אי אפשר לשאול. התאווה היא הרבה פעמים נגד השכל. גם רצונו של הקדוש ברוך הוא כך, אלא שרצונו של הקדוש ברוך הוא מעל החוכמה, מעל החוכמה, ואולי כן, ושייך לעולמות שמעל ההשתלשלות. ועכשיו למעלה מן הרצון, או יחד עם מבחינת הרצון, או מה שמתגלה בבחינת הרצון, זה העונג, מה שהקדוש ברוך הוא נהנה ממנו כביכול. וזה, אלה נקודות פנימיות ואינסופיות. לכן כאשר אתה שואל מה באמת מנחה את העולם, אז העולם מונחה בסתירה מתמדת. העולם מונחה מצד אחד בתוכנית שהיא תגבור את הרע והסתר הפנים, ומצד שני בהשגחה שמחפשת את חסידי קורתי בריתי עלי זבח, שמחפשת את האנשים שיעשו מהפכה נגד הרע, נגד הסתר הפנים. וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזאת השגחתו.
מה היחס שוב משתי הרצונות האלה?
זה רצון אחד. הכל הקדוש ברוך הוא אחד. אני לא מחלק בו חילוקי. זה ודאי שזה רצון אחד. אבל היות הוא אין סוף, אז הוא יכול לבוא לידי ביטוי בשתי צורות שהן סותרות בהיגיון שלנו. כלומר, שני הדברים קיימים יחד בעולם, והדבקות ברצון האלוקי המהפכני, זה בעצם הדבקות בהשגחת הבורא יתברך. אבל באמת אפשר לומר שהרצון המהפכני הוא הרצון שמנהיג את העולם, אלא שבצורה מאוד מיסטרית. זוהי הדבקות בהשגחת השם. עכשיו בואו תראו את הקטע הראשון, איך שהרמח"ל מנסה לדחוף את כל הדבר הזה אל תוך המילים. הנה כבר הקדמנו, היות תכלית בריאת המין האנושי לכשיזכה ויגיע לטוב האמיתי, שהוא ההידבקות בו יתברך לעולם הבא. העולם הבא שבו אין הסתר, ובו מתגלית ריבונותו של הקדוש ברוך הוא בכל פרטי המעשים. שיודעים שהכל מונחה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, וכל יצור מן החד תאיים ועד המשכילים מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם. ונמצא שסוף כל גלגוליו של המין האנושי הוא המנוחה לעולם הבא. אמנם גזרה החוכמה עליונה, היות ראוי ונאות שיקדם לזה מצבו בעולם הזה, נקשר ונגבל בחוקות טבע זה העולם, וחוקות טבע זה העולם מסתירים את הקדוש ברוך הוא. אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מסתדרים בלעדיך, יש חוקים, יש דברים, אנחנו לא צריכים אותך. כן, אבותינו היו צריכים אותך כאשר לא הבינו איך השמש זורחת בבוקר, מי מזריח את השמש בבוקר. אבל היום אנחנו יודעים שבכלל השמש זורחת כי כדור הארץ מסתובב, לא נוגעים בשמש כדי שהיא תזרח, וכדור הארץ מסתובב כל הזמן. לא צריך אותך, אנחנו יכולים לשלוח אותך לשנת שבתות ואתה מסתדר. והנקודה הזאת היא הבעיה. זה העולם הזה נקשר ונגבל בחוקות טבע זה העולם, שזה תהיה הכנה אמיתית וראויה להגיע לתכלית הנרצה. איך זה יכול להיות? הנה פה אתם רואים את הסתירה. איך זה יכול להיות? חוקות טבע זה העולם, זה ככל שאנחנו מבינים אותם יותר טוב, ואנחנו יכולים לתת סיבות של טבע העולם אל תוך טבע העולם. במיוחד למשל כאשר פיתחו רעיונות כמו הפרקטלים, הקאוס, הדברים שעוסקים בתופעות שלכאורה הן מקריות, לא דטרמיניסטיות, אז באמת לא צריך קדוש ברוך הוא לכאורה. אז ממילא, איך יכול להיות שחוקות טבע זה העולם? זאת תהיה הכנה אמיתית וראויה להגיע לתכלית הנרצה. זה פשוט לא הולך ביחד. אלא שזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, ורצונו של הבורא יתברך הוא למעלה, למעלה מכל הבעיות התפיסתיות שאנחנו יכולים לשער לעצמנו. ואת זה צריך להבין. זאת אומרת שאנחנו מדברים על החיבור שלנו בהשגחת הבורא, מדברים על דבר שביסודו אנחנו לא קשנו מאוד להגדיר אותו. ביסודו הדבר מאוד לא מובן. ולפי השורש הזה סידר כל ענייני זה העולם להיות להכנה ולהזמנה למה שיהיה אחר כך בעולם התכליתי, עולם התכלית, שהוא העולם הבא. ועכשיו השאלה, באיזה אופן העולם הזה על חוקיו הלא ערכיים, זאת אומרת, מה פרוש חוקיו הלא ערכיים? פשוט התורה אומרת כמה וכמה פעמים, והיה עם שמוע פרשת בחוקותיי, פרשת כתבו, שכאשר נשמע ברצונו של הקדוש ברוך הוא יהיה גשם. אז בסדר, כאשר אנשים לא מבינים מדוע יורד גשם, אז הדבר הזה הוא ייתכן. כאשר אנחנו הולכים ומבינים, הדעת האנושית גדלה, וזה חלק מטבע הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא טבע בעולמו של להכיר את חוקי הטבע, ואנחנו מבינים מדוע יורד גשם, אז ברור שהגשם מסולק אצלנו מכל עניין ערכי. אם תגיד שהגשם יורד מכיוון שאנחנו מקיימים מצוות, והגשם נעצר מכיוון שאנחנו לא מקיימים מצוות, אז מה פתאום? יכול להיות שזה נכון, אבל אני לא רואה שום צורך בדבר הזה. אין לי שום בעיה להסביר את ירידת הגשם בצורה שלגמרי לא לוקחת בחשבון שום עניין ערכי. אז איך הערכים נכנסים, והעולם הבא הוא כולו ערכי, ומהותו הוא ערכי, הוא עולם של ערכים. אז איך אתה יכול להכניס, איך אתה יכול לומר שעולם הטבע הוא הכנה אל העולם הערכי? הרי הוא הפוך. והתשובה היא, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק רצונו של הקדוש ברוך הוא, שנחיה בעולם הטבע, וממילא נכין את עצמנו בתוך עולם הטבע אל העולם הערכי. עכשיו, כמובן שכוונתו של הרמח"ל היא שאנחנו צריכים להתמודד עם התפיסה של הטבע. עכשיו, יש פה בעצם רעיון שהוא מאוד מעניין. אתה לא יכול להתמודד עם התפיסה של הטבע אם אתה לא מבין. אתה אומר, תשמע, למה לי להבין, למה לי לקרוא מאמר על מדוע יורד יותר גשם השנה ופחות גשם בשנה שעברה, או להפך, חבל על הזמן. אני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז בעצם, כמו שבאתי, לא אמרת כלום. הנקודה היא, אני כן מבין את מה שקורה בעולם, ואני מבין באיזשהו אופן איך מה שקורה בעולם הוא הכנה לתפיסה של עולם ערכי. איך? זאת שאלה שהיא תצטרך ניסוח מחדש בכל דור על פי התפיסה שישנה בדור. אבל נראה את העקרונות של ההכנה הזאת. כן. שרוקי הטבע מה? לא להשגחתו. אתה אומר שמכונית מצוינת היא מכונית שאני לא צריך לגלל מוסך כל שבוע. אם אני צריך שמוסכניק צמוד שישב איתי כל הזמן, זה לא ראיה שהמכונית טובה כל כך. אם אתה רואה שהמכונית פועלת ללא מוסכניק, פועלת מעצמה, זה סימן שתכננו אותה טוב ובנו אותה טוב. כך אומרים שחוכמתו של הקדוש ברוך הוא ניכרת מזה שעולם מתוכנן, אבל לא צריך אותו. ובמיוחד לגבי השאלה, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא היא לא העניין פה. העניין הוא השגחתו של הקדוש ברוך הוא. מה שחשוב לרמח"ל זה לא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מה שחשוב לרמח"ל היא הערכים. הערכים, פירוש תהיה טוב, תעשה חסד, תקיים מצוות, תבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. אז האם הקדוש ברוך הוא אומר לך משהו? כלום, כלום. מכיוון שאני אומר שהעולם מתוכנן כל כך טוב, אז אני לא צריך את המוסכניק שישב על ידי, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא שיחזיק אותי ביד, אני לא צריך תיקונים, הכל הולך יופי, ואז פה שורש הבעיה.
אתה
מוכן
בברכת אלוהי נשמה שאנחנו אומרים בבוקר, אפשר לבטל אותה, היא בעצם
לא, זאת אומרת, למרבה הצער, זה לא שראוי לבטל אותה, צריך לומר אותה בכוונה עצומה, אבל צריך להקשיב לנשמה. ומרבית האנשים אינם מסוגלים להקשיב לנשמה. זאת אומרת, מה הנשמה אומרת לך? היום כשאתה תשאל אדם שהוא לא קבוע, יש ספר נפלא שכתב אותו וואטסון. וואטסון היה חתן פרס נובל בשנות ה-55 או 6, שגילה את הרצף של ה-DNA יחד עם קריק. אז הוא כתב ספר על 50 שנות ביולוגיה מולקולרית. והוא קרא לזה המסתורים של החיים. מסקנתו בסוף הספר, שכל מה שעשתה הביולוגיה המולקולרית, היא להראות שאין דבר כזה שנקרא חיים. לא צריך נשמה ולא צריך שום דבר. מכיוון שאני יכול לעשות רדוקציה של כל התופעות של החיים לביולוגיה מולקולרית, זאת אומרת, לכימיה ופיזיקה. ולכן אני לא צריך בכלל נשמה ונפש החיה. אז כל המסתורים של החיים שגרם להתפתחות האמונה לפי דעתו ולהתפתחות המוסר, הוא מיותר לגמרי. זה ספר מרתק, אגב, ספר מאוד מעניין, כתוב מאוד יפה. אבל הדבר שהוא מציג הוא בעיה, וזה בעצם מה שהרמח"ל, אני חושב, טוען בצדק. אתה אומר אלוקי נשמה, מהי הנשמה? אז זה שאני חי, זה אומר שיש נשמה, זה חשבו פעם שההבדל בין מה שחי לבין מה שמת, זאת הנשמה. שכשהוא חי, מה ההבדל היחיד שיש בין מה שחי למה שמת? שבחי יש נשמה ובאמת אין, אז לכן ראיה גמורה שיש נשמה, כי אחרת אין שום הבדל ביניהם. היום אני יודע שלא כך, ישנן מערכות שצריכות לפעול, וכאשר אדם חי המערכות פועלות, כאשר הוא לא חי הן לא פועלות. זה בדיוק כמו שאתה לא תגיד שמכונית שפועלת יש לה נשמה. יש מכוניות שיש לה נשמה שמחלטות לייצר באמצע הכביש דווקא בנתיב העמוס, אבל אני מדבר על מכונית שפועלת היטב. זה שפועלת, זה אומר שיש נשמה. אז לכן אלוקי נשמה היא באמת דבר בעייתי וצריך לחשוב עליו, אי אפשר לא לחשוב. זה בדיוק הדבר. אנחנו הרמח"ל הוא מאוד קשה. הרמח"ל התכוון להעמיד מולנו ראי עוד בזמנו, כאשר המדע עוד היה בחיתולים, כן, המדע של תקופת הרנסנס הוא באמת מדע בחיתולים. אז הוא אומר, תראה, אתה בעצם לא מאמין בקדוש ברוך. עכשיו זה האתגר הרבה יותר קשה, הרבה יותר חריף. והנקודה היא באמת הדביקות ברצון השם. ואיך זה הולך? אז בואו תסתכלו בקטע ב'. הייתי אומר שהפתרון שהרמח"ל מציע הוא לא כל כך קל. יכול להיות שיש פתרון יותר טוב, כמו שאמרנו, לחכות עד קץ הימים וזהו, וחבל להתאמץ, זה מאמץ עצום. אבל תראו מה שהרמח"ל כותב בקטע ב': אך ההכנה הזאת הנה היא סובבת על שני כתבים, האחד אישי והשני כללי. האישי הוא עניין קניית האדם את שלמותו במעשיו, והכללי הוא התכונן המין האנושי בכללו לעולם הבא. ופירוש זה העניין הוא, כי בהיות המין האנושי נברא ביצר טוב וביצר רע ובבחירה, הנה לו יימנע אפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים, וסוף הגלגול צריך שיש, יידחו הרעים ויקובצו הטובים ויעשה ממכל אחד, שלכלל הוא יעוטד העולם הבא בטוב האמיתי המושג. יש פה דבר מדהים, ואני תמיד שואל את עצמי, האם הרמח"ל גילה את הסטטיסטיקה? פירושו של דבר שבתמונה הרחבה, הרעיון הבסיסי של הסטטיסטיקה, שכשאני אקח הרבה הרבה דוגמאות, אני אגיע לתוצאות שמתאימות לתפיסה הכללית שלי, כן? אני יכול להגיד באופן מתמטי מה הסיכוי שאני אזרוק שתי קוביות ויהיה 6-6. עכשיו, אם אני אזרוק המון פעמים, אני רואה שבאמת 6-6 מציית לזה שאחת מכל 36 פעמים, אז אני זורק את זה על 6. אבל במעט פעמים אני לא אראה את זה. אני צריך הרבה הרבה לזרוק הרבה פעמים כדי להגיע לתוצאה, שהפיזור יהיה כפי שצריך. הרמח"ל אומר שכשישנה בחירה, הדבר שהוא אומר פה זה באמת דבר קשה מאוד, כאילו זה סתירת לחי. הוא אומר דע לך שהאדם יש בו יצר טוב ויש יצר הרע, והפיזור של הטובים והרעים הוא פיזור סטטיסטי. זאת אומרת, איך קרה שיש אנשים טובים ואיך קרה שיש אנשים רעים? לפעמים הרע מתגבר באדם ואם הטוב מתגבר באדם, אז יש ככה ויש ככה. אז באיזשהו מקום בתוך עקומת ההתפלגות שישנה בין הטובים והרעים, כי יש באדם יצר טוב ויצר רע, אז יש אנשים טובים ויש אנשים רעים. עכשיו הוא אומר, במין האנושי מה שיקרה שהרעים יידחו, תסתכלו על מה שכתוב, שידחו, סוף הגלגול צריך שידחו הרעים ויקוצו הטובים ויעשה מהם כלל אחד, שלכלל הוא יעוטד העולם הבא בטוב האמיתי המושג בו. עכשיו הדבר הזה הוא בעצם אומר, תשמע, אתה טוב, אבל אתה לא, אתה טוב כשאני מסתכל על המין האנושי בכלל ואני מדבר על הטובים, אז איך הטובים הם טובים? כך יצא. ואולם תסתכלו, חוק הבחירה שמכריח האפשרות שזכרנו בחלקי המין האנושי להיותם טובים או רעים, וכן להיותם קצתם טובים או קצתם רעים, הוא עצמו מכריח אפשרות זה גם כן במעשי כל איש מאישי המין, שאולם אפשר שיהיו כולם טובים או כולם רעים, ואפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים, וזה ממה שמעכב קיבוץ השלמים שזכרנו, כי כבר יימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים ועניינים רעים, ולהשגיח על קצתם ולא על השאר, אפילו עם אותם שיושגח עליהם יהיו הרוב, אינו ממשפט הצדק, כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו, הן גדולים והן רעים, הן הרבה והן מעט. טוב, עכשיו אני חושב שההמשך מסביר את עצמם. הרמח"ל רומז פה לפתרון, והוא מסביר את הבעייתיות שבפתרונות אלטרנטיביים. הוא אומר כך, דע לך, האדם הוא כמו המין האנושי, כן? האדם הוא עולם קטן. אז אדם הוא לפעמים טוב ולפעמים רע. כשאדם הוא לפעמים טוב ולפעמים רע, על צד המקרה, לפעמים יתגבר בו הצד הטוב ולפעמים הצד הרע. כאשר הדבר הזה קורה, אז איפה נמצא האדם? הרחק, הרחק מן התכלית, הוא נמצא אי שם בתוך הבור הגדול של המהלך שמוליך את העולם בהתגברות הרע. כן? כל עוד שאין תהליך יזום ברור של מהפכה, אז איפה האדם נמצא? במקום שניתן לקרוא לו בלשון של הקבלה כף הקלע. זאת אומרת, הוא נמצא במקרה, הוא רע כי הוא קם הבוקר רע, לא אכל מספיק אז הוא כועס, הוא כן אכל מספיק אז הוא מחייך, וזהו, זה הדבר. וכך הוא קצת טוב וקצת רע. אז יש אפילו אדם שרובו טוב, אבל אם אין הרמח"ל, אם מקצתו רע, אז בעצם הוא לא טוב. אתם אולי מכירים בספרי החסידות מי שעסק בנושא הזה בדיוק, ובעצם עשה את מה שכותב כאן הרמח"ל לעיקר עיסוקו? לא, הרב בעל התניא. ספר התניא כולו הולך מתחילתו סובב על הנקודה הזאת. שהתניא רוצה להסביר על הבינוני שאנחנו נדבר עליו, הוא קרא לזה ספרם של בינוניים. מהו הבינוני? אדם שמעולם לא עשה רע, כי האדם שלפעמים עושה רע הוא רשע. האדם שהוא בינוני הוא אדם שאף פעם לא עשה רע. אז למה הוא נקרא בינוני ולא צדיק? מכיוון שהוא מעוניין לפעמים לעשות רע, אבל הוא מצליח להתגבר על עצמו ולא עושה רע. עכשיו, זה בעצם הדבר שהרמח"ל כותב, אלא יש הבדל גדול בין הרב בלטניה לבין הרמח"ל. הרמח"ל, כמו שאמרתי, אומר אין ברירה אלא לעשות הפיכה גמורה בטבע האנושי. הרב בלטניה אומר, מרכך את הדבר הזה קצת. הרב בלטניה כבר קרוב לתפיסה אחרת של תיקון, לא כמו הרמח"ל, והוא מדבר על אפשרות, הייתי אומר, הוא מאיר פנים יותר. אדם ירגיש טוב יותר עם עצמו כשילבד טניה מאשר כשילבד את ספרי הרמח"ל. כן, אז הדבר, לפחות יש בדבר הזה תועלת. אבל הנקודה שכשאדם הוא גם רע וגם טוב, אז הוא חלק מן הבעיה הכללית של העולם. כן, מכיוון שבאמת כשאדם הוא קצת טוב וקצת רע, מה הדבר הזה משקף? וזה בעצם משנתו של הרמח"ל, משנתו העיקרית של הרמח"ל. מה הדבר הזה משקף? הדבר הזה משקף בעצם לכל הפחות שבכל פעם יש לאדם התמודדות חדשה. כן, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. עכשיו, אבל מה הדבר הזה אומר? שהאדם באמת לא קיבל החלטה איפה שהוא נמצא. וזאת הבעיה העיקרית. אדם לא שואל את עצמו שאלות ולא מקבל החלטות. אז לפעמים אדם מקבל החלטה כאשר הוא חוזר בתשובה והוא מחליף חברה אחת בחברה אחרת. אבל גם זה לא בדיוק. זאת אומרת, ההחלטה של האדם לעשות את רצון השם היא החלטה הרבה יותר קיצונית והרבה יותר משמעותית מאשר ההחלטה של האדם להפסיק להיות מחלל שבת ולהתחיל לשמור שבת. והאדם שלפעמים עושה רע, אומר הרמח"ל, זה אדם שלא החליט. ולכן הוא בבעיה הרגילה, ולכן הוא אי אפשר לבוא ולומר נדון אותו על פירובו, נתחשב בו וכן. על כן גזרה החוכמה העליונה. עכשיו אומר הרמח"ל, מה יקרה כאשר האנשים לא יעשו מהפכה? אז מה יקרה? גזרה החוכמה העליונה לחלק הגמול בין לשכר בין לעונש בשני זמנים ובשני מקומות. והיינו, שהנה כלל המעשים מתחלק לרוב ולמיעוט, יודן הרוב לבדו במקום וזמן הראוי לו, והמיעוט לבדו במקום וזמן הראוי לו, ואולם הגמול האמיתי ועיקרי יהיה בעולם הבא, וכמו שכתבנו, ויהיה השכר יישאר האדם הזוכה נצחי להידבקות בו יתברך לנצח, ועונש היותו נדחה מהטוב האמיתי ועובד. אמנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה, אך למעשים טובים אשר לרשע ולמעשים רעים אשר לצדיק על צד המיעוט, יימצא העולם הזה בהצלחותיו וצרותיו, שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות שלו בהצלחותיו, והצדיק עונש אבונותיו בייסורים שלו. באופן שיושלם המשפט בקום, הרמח"ל מסביר כאן, נו, אחרי שהחלטנו ואנחנו מבינים שאנחנו לא הולכים לעשות מהפכה, אין לנו את הכוח, זאת אומרת אנחנו נהיה אנשים מן העולם, אנשים הרגילים בעולם, אותם אנשים שאיתם מתקוטט הברסלבר ככה חסיד בספר של במסעת ישרים במהדורת הוויכוח. כן, אותם אנשים, אנחנו אנשים טובים, אבל אי אפשר לומר שאנחנו באמת מקשיבים לכל השם, יש לנו רוח הקודש כל הזמן. אז יש טעם בקיום המצוות שלנו או לא? זאת השאלה. יש או אין? התשובה יש. ויש, למה יש? בגלל רצונו הנסתר של הבורא, אותו רצון שהסברתי מקודם, שקיים בעולם ושהוא מדריך את העולם בכיוון שהעולם הולך, של הסתר הפנים. ובתוך העולם הזה, שהוא עולם השקר ועולם הבחירה ועולם המקרה, האדם שעושה ומתאמץ ומתמודד, יש שכר לפעולתו. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים כך שהאדם המתמודד והאדם הלומד והאדם המתאמץ והאדם שמנסה, בסופו של דבר יש איכות למה שהוא עשה כאיכות מעשיו של הצדיק. זה דבר שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, אלא שהצדיק שעושה מהפכה הקדוש ברוך הוא מדבר אליו מיד עכשיו. האדם שעשה מעשים טובים והתאמץ והוא לא צדיק ולא עשה מהפכה, הקדוש ברוך ידבר אליו בעולם הבא. אבל עדיין איכות ההקשבה לכל השם, גם כשהיא באה מתוך קטנות של המוח, וגם כשהיא באה מתוך חוסר מחשבה, וגם כשהיא באה מתוך אי קבלת החלטה, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים ומקבלים משמעות מדהימה ונפלאה, אבל לעולם הבא. ועכשיו אומר הרמח"ל, צריך לעשות חשבון עם מעשיו הרעים של האדם, כי אפשר לשים לב רק למעשיו הטובים ולא למעשיו הרעים, ומכאן באה שאלת הגמול. אבל הדבר היותר חשוב במובן של הגמול, שאנחנו לא עבודים. כלומר, שרובנו, האנשים שלא עשו הפיכה ולא רואים את עולמם בחייהם ואינם מסוגלים להקשיב לכל הקדוש ברוך הוא ממש, מסוגלים בכל אופן למשהו. יש משהו במה שהם עשו. יש איזושהי תועלת במה שהם עשו, כי סוף סוף זה עולם הבחירה, שאדם יכול לבחור בטוב או לבחור ברע, וכאשר הוא בחר בטוב, יש לו שכר על בחירתו הטובה, וממילא כאשר הוא בוחר ברע, יש עונש על בחירתו הרעה, והעונש הזה הוא עונש שלא ממין השכר. וזה הדבר שהרמח"ל מנסה להסביר. השכר של הצדיק הוא, שעכשיו הוא מתחבר אל השגחת הקדוש ברוך הוא, כמו אותו מהפכן שכבר עשה את זה מקודם. השכר של האדם הטוב שהוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא לעולם הבא, ומצליח לקלוט את דבריו ולהקשיב לדבר השם. העונש הוא ייסורי. לעומת זה, עונשו של הרשע הוא שהוא מתנתק מדבר השם לחלוטין, שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו יותר. והשכר שיש לרשע הוא לא הקשבה לכל השם, אלא קצת טובה שיש לו בעולם. נמצא שכאשר מדברים על שכר ועונש, הרמח"ל ינסה להסביר שהשכר והעונש הם לא מאותו סוג. כן, זה לא שהשכר הוא נתינה והעונש הוא נטילה, אלא השכר הוא מסוג אחד והעונש הוא מסוג אחר. ולכן כשמעמידים את האדם בתוך המצב של השכר והעונש, אנחנו מעמידים אותו בהגדרה ראשונית, איזה מערכת של שכר ועונש הוא יהיה כפוף לה. האם הוא יהיה במערכת השכר של הקשבה לדבר השם והעונש זה איסורים, או שיהיה במערכת של אובדן הכרת פני השם והשכר יהיה טובה, קצת טובה וקצת הנאה. זה הדבר שהרמח"ל מסביר. לכן כאשר אנחנו רואים שהאדם והעולם נידונים על שם רובם בעולם האמת, הדבר הזה נכון כדי להסביר את השכר והעונש. אז יש מי שעשה את המהפכה ויש מי שחי בתוך העולם כפי שהעולם מתנהל, והעולם המתנהל יש בו מקום לשכר ועונש. מה פתאום? פתאום הוא, כמו שאמרנו, העניין של הדבר החשוב, העניין של כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כך גזרה חוכמתו, כך היה רצונו. ובאמת הרב בלטניה אפילו לוקח את זה לכיוון יותר קיצוני ואומר שבאמת מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיעבדו אותו אותם אנשים מסכנים שהם בתוך עולם הבחירה. זה היה הדבר. הצדיקים הם צריכים להדריך, הם לא מטרת העולם. מטרת העולם הם אנחנו המסכנים השורים בתוך אותה כף הקלע של הבחירה, שלפעמים בוחרים בטוב ולפעמים בוחרים ברע, ואנחנו משתדלים לעשות טוב, אנחנו המטרה. וכמובן כדי להשתדל ולעשות יותר כל מה שצריך. וזה מה שכותב הרמח"ל. לכן תמיד הרמח"ל כאשר הוא כותב, השימוש לרמח"ל במילים הוא מאוד מאוד מדוקדק. וכאשר הוא מדבר על חוכמה עליונה, הוא מדבר על הדבר שהוא נגד השכל, ואת מה שהשכל האנושי קשה לו לתפוס. כי באמת השכל האנושי יצא לתפוס שאדם שנמצא בתוך המקרים של טוב ורע, אמרנו ניפטר ממנו ודי, כן, הוא סוג ב', והחוכמה העליונה גזרה שלו כך. זהו, זה בעצם הדבר אחד. ואז הוא ממשיך, חסדו של השם להרבות ההצלה בבני האדם לגבי סוגי העונש, וזה משתלשל מתוך הדברים שאמרנו. אז אמרתי, ביסודו של דבר הרמח"ל מציג חזות מאוד מאוד קשה ושיפוט ערכי מאוד מאוד קשה, ויחד עם זה בדרך השם הוא נותן תקווה, כי אחרת הוא אומר אין לי מי לדבר, את לא יישאר עם מי לדבר. אני לוקח את אותם 10 אנשים שיעמדו על הגג ושיצעקו השם הוא אלוקים, אין כאלה. אז מה נעשה? צריכים ללכת ולדעת מה אנחנו עושים עם שאר העולם. וזה בעצם פתח התקווה שהרמח"ל נותן כאן בפרק, החיבור בהשגחת השם של אלה שאינם מהפכנים, כן, אלה שלא מתחברים באמת להשגחת השם ורצונו. זהו, עד כאן רבותיי, תודה על ההקשבה וכל מיני.